ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו בפרק רביעי עוד רב בנושא שלנו, הוא איך העולם הולך ונתקן ממצב חומרי של אפילו מצב של אחר חטא אדם הראשון אל מצב מתוקן. ואז אנחנו רואים שהרמח"ל מתחיל להסביר לנו את החידוש הגדול הזה שהחומר הוא לא רק, הוא לא מהווה בעולם בעיה, הוא לא נוצר כדי לתת לנו אתגרים על מה להתגבר, אלא החומר הוא זה שהולך ונתקן, החומר הוא זה שיחסי גוף ונשמה עם מצב אמיתי נסחי שאנחנו מקבלים אותו וצריכים להפוך אותו לאיזון המדויק שימשיך ללוות אותנו אותו הגוף לנצח. אז לכן אנחנו לא רואים את הגוף כאויב אלא כאוהב, כלומר להצפיל אותו אל הנשמה. אלא שלצורך כך אנחנו צריכים שלושה מרכיבים. צריכים גבולות, סדרים וכוונה. גבולות וסדרים זה המצוות תעשה ולא תעשה. זה אנחנו למדנו בהגדרה המחודשת שהרמח"ל חידש לנו. שמצוות הן לא מנותקות ממצב העולם הזה, אלא אדרבה, הן נועדו כדי להכשיר את הגוף לנצח. דיברנו על שלוש אסכולות שניסינו לבנות ביחס של המצוות. יש, שמרנו, אסכולה הקיצונית מצד אחד ששמה את המצוות כאנושיות, אסכולה אחרת שמדברת על המצוות כאלוקיות לגמרי מנותקות מעולם הזה. הרמח"ל אומר, האמת היא שהמצוות הן גבולות וסדרים בשימוש שהשתמש האדם מן העולם ובריאותיו. הם באים לקדש את המציאות ולהעלות אותה לנצח. זה תכלית אחת, זה התפקיד של המצוות, אלא שיש לנו עוד מערכת נוספת שהיא לא מספיקה לנו רק המצוות, אלא גם מה שהרמח"ל קורא לזה הכוונה. אנחנו צריכים להשתמש בעוד ערך שנקרא הכוונה. והדבר המיוחד בכוונה שאין במצוות, שהמצוות מקדשות את רק לפי הגדרים המדויקים של המצוות, ואילו הכוונה היא מכסה את העולם בכל, אפילו באותם דברים שאין להם שום קשר למצווה, כמו אכילה, שתייה, שינה, טיול, כל הדברים האנושיים שהתורה לא חיברה אותם למעשה מצווה. כך יכול להיות שבאופן סגולי שאנחנו לא יודעים, כיוון שהאדם הניח תפילין או התפלל, יכול להיות שזה כבר הכין את החומר גם לעבר לשעת המצווה. זה לא אומר שאנחנו, מה שאנחנו מבינים בראות עינינו, שיד שמאל מתקדשת בגלל התפילין וכן הלאה, מה שנראה לנו באופן שטחי. אבל יש עוד מערכת שנקראת כוונה, שהיא גם מכסה את פעולת המצוות, שהמצוות יותר מכוונות, וגם כל פעולותינו האנושיות יותר מכוונות אל התכלית. עכשיו אנחנו צריכים ללמוד בעזרת השם איך מגדירים את הכוונה. מה זה נקרא כוונה? בואו נראה. והנה, שורש כל עניין העבודה הוא, אתם שמים לב שזה אותו ביטוי לשון שמקביל לפרק א' במסילת ישרים, יסוד החסידות בשורש העבודה התמימה. אלא למה שם זה מחולק? אם כבר מדברים על זה, אז רק נתבונן ונשים לב. יסוד החסידות, הכוונה היא יסוד לענייני החסידות, שזה אהבה ויראה. ושורש העבודה התמימה זה ביחס לשלמות הלב. עבודה תמימה נקראת במסילת ישרים שלמות הלב. הרי יש שלוש מצוות עיקריות שמסילת ישרים עושה. אהבה יראה, הליכה בדרכיו, ושלמות הלב. שלמות הלב זה כל הפניית הלב למטרה. למטרה קוראים לזה שלמות הלב. שהלב יהיה שלם בעבודה, לא כפוסח על שתי הסעיפים ולא כמצוות אנשים מלומדה, אלא שיהיה כל ליבו נתון לזה. למה? למטרה האמיתית. זה נקרא עבודה התמימה. אז פה, כיוון שהוא מדבר פה רק על הכוונה, לכן הוא נוקט רק את שורש עניין העבודה התמימה. שורש כל עניין העבודה הוא, היות האדם פונה תמיד לבורו. הפנייה התמידית למטרה המוחלטת, שהיא לבורו. מה זה לבורו? והוא, שידע ויבין. מה זה ידע ויבין? מקביל להתברר והתאמת אצל האדם של המסילת ישרים. ידע ויבין, ברור ואימות. מה הכוונה היא? ברור עד כדי אימות, עד כדי יישוב הלב, שהוא לא נברא אלא להיות מדבק בבורו. סיבת בריאתנו היא אחת, רק כדי להשיג את הדבקות בבורא. למה? למה היא? למה זה נקרא התכלית? כי הוא היחיד המוחלט, הטוב המוחלט, וסיבת בריאתנו זה רק להביא אותנו, הרמח"ל קורא לזה, מה זה נקרא דבקות יחס. לא הכוונה היא שנוכל להידבק, הכוונה היא עד כמה שנברא יוכל להתייחס אל הטוב המוחלט, כמו שכבר למדנו בפרק שני. ואם נשאל, אז מה אנחנו עושים כאן בעולם? למה לא נבראנו מיד במצב העולם הבא? ולא הושם בזה העולם, אלא להיות כובש את יצרו ומשעבד עצמו לבורו בכוח השכל, הפך תאוות החומר ונטייתו. במילים אחרות, כדי להשיג את הטוב ביגיע כפינו, שמו לנו דברים שמאפשרים לנו את ההפך, ואנחנו נשלול אותם ונבחר בטוב המוחלט מתוך בחירה שאנחנו בעלי הטוב, ויהיה מנהיג ממילא עכשיו המסקנה הסופית, אם ישאלו אותי מה זה נקרא כוונה, ויהיה מנהיג את כל פעולותיו להשגת התכלית הזה ולא ייתן ממנו. מה זה נקרא אדם מכוון? אדם ששוקל את כל דרכי חייו ביחס למטרה היחידה הזו. מי שמסוגל לחיות בלי שיקול ביחס לזה, הוא יכול לחיות אפילו בפעולות שנוגדות את המטרה הזאת, אז יש כאן בעיה בכוונה. אז כוונה זה לא אמירה, וזה לא פתגם, וזה לא מה שאני... באמת אתה מכוון או לא? מה זה נקרא מכוון? אתה מתקדם לכיוון, או שאתה נסוג ממנו? אז אם אדם מכוון ולפעמים פורט לו תקלה, זה גם יכול להיות. אבל אם אדם לא מכוון, אז הוא לגמרי בכיוון אחר. אדם שנוסע לכיוון ירושלים, גם אם קרא לו פנצ'ר בדרך, נתקן את הפנצ'ר. אבל אם הוא לא נוסע לכיוון ירושלים, אז אין כיוון בכלל. קודם כל אדם צריך בכלל להיות מכוון, זה נקרא כוונה. אז קודם כל להבין שכוונה זה ברור תמידי, זה ברור אמיתי של מטרת חיים אמיתית. כמו שמסילת ישרים מסיים את פרק א' ואומר שאחרי שנתברר האמיתת הכלל הזה, אז כל דבר שמוביל לשם ירדוף אחריו ולא ירפאו. וכל דבר שגורם לו להתרחק מהמטרה הזאת, ברח ממנו כברוח מן האש, שנאמר דווקא נפשי אחריך ביתמך למיניך. אז קודם כל, כוונה זה דבר שבאמת מגיע מתוך ברורים עמוקים. זה לא דבר שאנחנו עושים אותו על ידי מנטרות, על ידי שאנחנו נגיד לפני שאני אוכל, הרי אני אוכל לכוונה זו או אחרת. לא פותרים, ככה לא מכוונים את החיים. בשעה שאדם יוכל, שיוכל לבריאות. באותה שעה שהוא יוכל, פחות חשוב שהוא יהיה שקוע בכוונה. יש בזה אחר כך אולי בדרגות גבוהות, יש עניין של מה שהרמח"ל יקרא לזה בקדושה, שאדם מכוון את כל פעולותיו על ידי שהוא יודע את שורשי הפעולות האלה, את יודע את מצפוני הבריאה. אבל ברמה שאנחנו שייכים אליה, בינתיים, שנזכה להתקדם הלאה, עיקר הכוונה היא זה מטרת חיים שנבחנת בהמון המון דברים, ולאו דווקא מה אני חושב בשעה שאני אוכל. זה בכלל לא המבחן.
זה גורם בעצם שקיום המצוות גם משתנה.
בדיוק.
זה לא רק למעשים, אלא זה
שרשרת. בדיוק. הכוונה היא לא רק לקדש את החומר. הכוונה היא גם כן תגרום לי שהתורה שלי תהיה יותר לשמה, המצוות לשמה, וכל המערכת גובעת, נכון?
איך בן אדם נגיד שעובד איזושהי עבודה מסוימת, איך הוא יכול כאילו, בסדר, יש לו את הכוונה, אבל איך הוא יכול, איך זה מתבטא בפועל?
בדיוק, כאן השאלה יפה. איך זה מתבטא, הוא שואל? אולי הציבור ישתתף איתנו, למה שאני אגיד, תגידו אתם. הוא שואל שאלה, הרי האדם, התורה מדברת על אדם מן השורה, שהוא לא זכה להיות מיחידי סגולה, אז כמו שדיברנו בתחילת הפרק, הוא משקיע את רוב חייו בענייני החומר, אם הוא רוצה או לא רוצה. 10 שעות בשדה, ועוד 8 שעות בישן, ועוד שעתיים באכילה ושתייה, ואחרי זה בגידול משפחה וילדים. רוב החיים שלו הוא עסוק. הוא שואל, הלכה למעשה, איזה ביטוי יהיה לפעולות של האדם הקדוש, לעומת הפעולות של האדם שאיננו קדוש, דהיינו נגיד ישראל ואומות העולם. בסך הכל כמעט חוץ מהשעות שהוא בבית כנסת לבית המדרש, שעות מאוד קצרות ביום, אין הבדל בין יהודי לגוי, ואנחנו עוסקים דווקא כעת בשעות שהוא לא בבית המדרש. אז שואל יפה, הוא אומר, איך המבחן בפועל יהיה בהבדל בין ישראל לאומות העולם? עכשיו, מקדש אותנו, מקדש ישראל. מה הוא מקדש אותנו? כן. נכון, אז זה אין ספק, אבל זה שייך עדיין לגבולות והסדרים. והוא שואל לגבי הכוונה, אתה צריך לענות לו עוד תשובה, לא מספיק. גבולות וסדרים, אין ספק. אנחנו בחר בנו לקרוא למה אתנו תורתו, בחלק הזה של התורתו, גם הכוונה זה שייכת לתורה. אני רק אומר את זה בהבחנה כוללת יותר. בעניין הכוונה, מה הדברים שזה יבוא, במה זה יבוא לידי ביטוי?
אולי זה לא יפה. בפועל זה לא, לא רואים את זה.
זה בראש, אבל אמרנו, עכשיו הוא, אבא יהודה עכשיו, שאלו אותו, עכשיו אתה חושב על זה, אומר, עכשיו אני פרוד, אני הולכת בעל הבית.
יש לו מגמה למה הוא עובד, למה הוא מפרנס, למה הוא. זה הנקודה, לגויים אין את הדבר הזה, סתם, כאילו, כסף.
עכשיו
הכללית, כאילו.
כן, אז מישהו אולי יש להציע משהו, בצלם נגיד מה שאתם אומרים, קודם כל הוא אומר, מגמה כוללית. מבורר לו הדבר. מתי יש לו זמן לברר את הסוגיה הזאת? המסילת ישרים אומר, ויקבע עיתים ושעות לזה. זה המידת הזהירות של המסילת ישרים, הרבה טועים להבין, חושבים שיושבים ועושה חשבון נפש אם היום קשלתי בלשון הרע או בביטול תורה, זה גם דבר טוב, אבל זה לא הנושא של המסילת ישרים. הוא מדבר, ויקבע עיתים ושעות לזה, הוא מדבר על ברור חשבונו של עולם, זה מגמת העולם, הוא מדבר על הרבה יותר רחב מאשר אם היום נכשלתי בעבירה. זה לא החשבון הנפש, מה שמקובל להבין. הוא מדבר על זה. זה נקרא, יקבע עיתים ושעות לזה. עכשיו, מה זה? יש לו שעות. יש לו, הוא קובע חלק מקביעת העיתים שלו. הוא קובע ללמוד את הספרים שעוסקים בתוכנית של העולם, ברצון השם. זה דבר שהוא מחזק כל הזמן את המטרה שלו. עכשיו, עוד ביטוי, אולי למישהו, עוד ביטוי מעשי. איפה זה יכול לבוא לידי ביטוי?
מבחינה מעשית, הרי אם הוא לא שוקן את זה, גם בשבת החגים, כולי וכולי, ממלא כל זמן פנוי, זה טיעון שכמו שהרב אמר, מתי יש לו שעה, חצי שעה ביום, זה לא מספיק כדי לבנות בניין אמוני, וכל החשבון של העולם, אם יכול להיות בקלות טענה שלו שתחזיק לזמן קטר מאוד ולא לאורך זמן
של... אתה לא תשאל קושייה, אתה שואל.
לא, אני אומר, לפי דעתי, לא יכול להיות אופציה של כוונה בכלל בזמן כל מטומטם של 99 הייתי בחומר.
אתה שואל שאלה, נשאלת פה שאלה יפה. איך ייתכן שבזמן קצר יחסי אדם יכול להחזיק כיוון חיים למשך כל כך הרבה זמן של 120 שנה. אומר, אדם ששקוע חצי יום בסתרי תורה, אפשר לקוות שהוא מכוון. אבל אדם שהזמן שלו קצר יחסית להשקיע, איך הוא יכול לכוון את המטרה שלו? אז אני שואל שאלה. אני אתן לכם, כדי לחבר את הדברים למציאות. ניקח דוגמה, אולי דיברנו עליה, נגיד, אדם שהוא לוחם. למה המטרה כל כך ברורה לו? הוא לא צריך לעשות לו קביעת עיתים, לברר לו את החשיבות של המטרה שהוא נמצא בה, ולחזק את זה. זה ברור לו. למה זה ברור לו?
כי הוא נשפע מהחברה.
כי זה ברור. נכון? כי זה דבר ברור. למה זה ברור? כי כמו, אתה אומר, החברה גורמת לחזק את הערך הזה מסביב, והמציאות... בדיוק, הוא שם, כן? אז עכשיו, אין ספק שהבירור שנקבע מאיתנו הוא בירור אמיתי. שהרמח"ל אומר שהתברר והתאמת אצל האדם, זה לא לומר, כמו שאמרנו, לומר, הרי זה כך, אלא להשתכנע מתוך, לפתוח את הסוגיה הזאת עד כדי שכנוע פנימי. יכול להיות שאם היינו עושים פעם אחת ולתמיד, או פעמיים, שלוש, עוד פעם ועוד פעם, על דרך שהמסילת ישרים מחייב אותנו לפתוח את הסוגיה הזאת באמת, יכול להיות שבאמת אחר כך בזמנים קצרים אפשר לכוון את זה. כמובן שפה זה הרבה יותר קשה, כי פה לא רק שהסביבה לא תומכת, אלא הסביבה מנגדת. העולם כל הזמן מעמיד סברות ותוכניות אחרות מאשר נראה שהעולם הולך אליו. יש ניגודים אפילו שהדברים לכאורה נראים. אפשר גם לחזק מהמציאות אם נתבונן, אבל זה תלוי מאוד בהדגשים ובשימת לב. אם נגיע למצב של שכנוע, אפשר ברגע שהלב שלנו יכיל את זה, אפשר בזמנים קצרים לחזק את הכיוון. אבל אני מסכים שבאמת בזמן קצר אי אפשר לברר לבין סוגיות כאלה. ליבון צריך להיות ארוך ויסודי, אחר כך אפשר תזכורת. ראיתם שפירסו ריזה, הרב קוק היה מתחיל את היום שלו עם קיצור מסילת ישרים. היה מחזיק את זה, עשה לעצמו קיצור, ואני ממליץ שלא להשתמש בקיצור של הרב קוק, אלא שכל אחד יעשה קיצור שלו. בגלל שהקיצור של הרב קוק הוא עמוק מאוד, ואי אפשר לדעת בדיוק איך הוא קיצר לעצמו את הספר. אני אומר, כל אחד צריך את הקיצור שלו לכתוב. תקצר לך את המסקנות שלך, זה צריך להיות הרי בירור שלך, זה חייב להיות בעיר לך. ואיך איך, איך אתה רואה את התמונה? אפשר להעזר בזה מאיזושהי תובנה, אפשר להשתמש כספר לימוד, אבל אם אנחנו נקרא את, את הרמזים שהוא רמז לעצמו, נראה לי שלנו זה לא יתועלתי כל כך. אז כן, אמרנו, תשובה אחת אמרנו שבאמת זה לכאורה, כמו שאתה אמרת, זה לא בא לידי ביטוי בפועל. זה יבוא לידי ביטוי רק שזה חופף עליו. חופף עליו מתוך ברור שהוא הרך ומחזק אותו כל הזמן.
לא, אין ברור לו, כאילו.
מה?
אם ברור לו שהכסף שהוא משתמש בו דברים טובים והוא לא עבור החומר, אז כאילו זה...
עכשיו הוא לא עוסק, אבל עכשיו הוא מחזיק את התוריה. עכשיו, אל תדבר איתו עכשיו הוא לא...
אבל
הוא לא עוסק במצוות עכשיו.
הוא בשביל הראשון לחודש, בשביל מה...
בסדר, בדיוק. להביא פרנסה הביתה. אז עכשיו הוא תרוד בעבודת בעל הבית, והחסידות שלו עכשיו היא לא לחשוב על שום מחשבה אחרת, חוץ מי לעשות עבודה טובה.
אבל נגיד, נגיד אדם שעכשיו מנקה נגיד לפסח,
נו,
והוא קורע את עצמו ומנקה כמו שצריך, אז אתה יכול להגיד שבזמן שהוא מנקה אז הוא לא חושב ש...
דבר שהוא פה הוא תורח, שם הוא תורח ממש במצוות השביט. אז מותר לו גם כן מדי פעם להיזכר שהוא עסוק במצווה. אפילו שהמצווה טובעת ממנו לשכב תחת העבודות ולנקות. אבל זה משהו כעת עושה. אנחנו מדברים לא תמיד זה כך, לא תמיד עסוקים במצווה, אנחנו עסוקים בדברים ממש ארציים.
זה קורה גם בעבוד צהבה. מובלות צהבה בשבילה שאתה...
כן, נורמלי.
מה מעליך.
בדיוק. אלא מה, שהחפיפה תמיד נשארת. יש לך מה שנקרא משהו חופף עליך. אתה יודע שאתה נתון תחת קרעון רציני, חשוב, אחראי. אתה לא... זה נקרא לכאורה הכוונה החופפת. יש לזה עוד ביטוי שאני יכול להוסיף. אולי נזכר תוך כדי לימוד בעוד פרטים. שיש משהו שנקרא שהמסילת ישרים קורא לזה שיקול המעשי. דהיינו, אדם שחי תחת מטרה חייב להיות שכל נקוד, כל צומת הכרעה נמדדת לעולם לפי המטרה. חיים שלנו מלאי ספקות, מלאי דילמות, תוך כדי התקדמות, בכל שלב ושלב בתוך הדברים. במה לעסוק, איך לעסוק, כמה לעסוק, וכל רגע נוצרים, כל מתפתחות כל מיני שאלות בחיים. אדם שמכוון, אז כל השאלות שלו באות לידי, ההכרעות באות לידי ביטוי, בא לידי ביטוי בהכרעות. ההכרעות ניכר בהם האם הוא מכוון או לא. כל אדם בעולם, באשר הוא, תשימו לב, שאם אתם רוצים לדעת את המטרה שלו, תבחנו לפי סוגי ההכרעות שלו. תבדקו את זה בפוליטיקאי, באיש עסקים, באדם, באיש של תורה, בכל מקום אתם תראו. איפה ההכרעות שלך נמצאות? על פי מה אתה שוקל? לפי מה שאדם שוקל, לכל אדם בעולם, הגרא אומר, יש לנו, כל החיים שלנו, אומר את זה על פיסוד, החיים שלנו, זה בעצם במוזניים להעלות הפסוק אומר. אנחנו כולנו זה משקל אחד, משקל של איזונים. ימין, שמאל ולשון מוזניים. אנחנו כל החיים שלנו מכריעים. יש לנו הכרעות ברורות. עבירה ומצווה ברורה, אנחנו לא, שם ההכרעה כבר הוכרעה לנו. אנחנו רק צריכים באמת להתגבר על המכשולים. אבל רוב החיים, כמו שאנחנו מדברים עכשיו על ענייני הרשות, אנחנו נמצאים בשיקול. כן ולא, כל הזמן כן ולא. לפי מה אנחנו מודדים? לפי הלשון מוזניים. הלשון מוזניים זה תמיד היד. לפי היד כך מודדים. ובזה משתבח בן אדם, שהוא בעל שיקול דעת. מה זה שיקול דעת? מישהו בר דעת יותר גדול. ומה זה נקרא בר דעת? מי שיותר מחובר למטרת החיים. זה נקרא בר דעת. אז זה נקרא, הרמח"ל קורא לזה בנקיות, שלמי הדעת, בעלי שיקול דעת, משקל החסידות. יש פרק במסילת ישרים, משקל החסידות. שימו לב, כל הרמח"ל עצמו קורא לזה, מבלי שישקול אותו במוזני זאת הידיעה, כך הוא אומר בזהירות. שלא יעשה שום מעשה מבלי שישקול אותו במוזני זאת הידיעה. כך הוא מגדיר זעיר, הוא לא מגדיר חסיד, זעיר. זעיר זה האדם, ומה זה זאת הידיעה שהוא מתכוון? מסקנות פרק א'. זה נקרא זעיר של המסילת ישרים. אדם שכל פעולה שוקל אותה לפי מוזני זאת הידיעה. זה נקרא אדם. זה מבחן עצום לבן אדם. האם אני... אפשר להיכנס לאין ספור
איפה לגור?
מה?
איפה לגור?
כל אין ספור. אתה מדבר צריך על דברים גדולים. זה דברים של ממש ממש...
פלל יחיד בשביל להגיע אותו מוקדם לעבודה.
זה כבר, כאילו... זה כבר שיקול יכול להיות הלכתי, ומעורב בו גם שיקולים כאלה. זה גם הלכה וגם דרך חיים. לדוגמה, לפעמים אדם צריך להתפלל יחיד כדי לא לחלל שם שמיים, הרמב"ם במשנה ברורה אומר, אם תלמיד חכם ילך למניין שאחרי זמן קריאת שמע, אז הוא ישבור את, הוא יפרוץ את הפרצה של עם ישראל, עדיף שיתפלל ביחיד, ולא יתפלל אחרי זמן קריאת שמע בציבור. דוגמה, יש גם משקלים, כמה אכפת לך מכבוד שמיים, אז זה גם בא לידי ביטוי משקלים הלכתיים, אבל במקרה הזה, זה אפשר להגדיר את זה עדיין כשיקול הלכתי. אבל יש שיקולים שהם לא הלכתיים. לאיפה אני הולך, איפה אני... כל... אין רגע בחיים ש... שהאדם מכוון ומחויב. מחויב לעניין שהוא מייצג. שזה נכלל ונקדשתי, אפשר לכלול את זה בהמון המון פרטים. אתה צודק בוודאי, אבל פה אתה מגיע כבר לדקות של פרישות. בדרגה חסיד, זה כבר בא לידי ביטוי גם כן פה בקדש עצמך ומותר לך. לפני כן, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אבל אתה צודק שבסך הכל הכוונה תוביל אותנו עד קדושה. היא תוביל אותנו, השיקול הזה מוביל אותנו לאורך כל הדרך. אז הבנו בעזרת השם את הנושא של כוונה. עכשיו, נלך לקטע הבא, ותשימו לב כלפי המשפט האחרון שאמרנו, ויהיה מנהיג את כל פעולותיו להשגת התכלית הזה ולא ייתה ממנו, אומר הרמח"ל ככה, אך ההנהגה מתחלקת לשני חלקים. ההנהגה הזאת שדיברנו, שיהיה מנהיג את כל פעולותיו להשגת התכלית הזה ולא ייתה ממנו, היא נחלקת לשני חלקים. האחד הוא, דיינו, הכיוון הזה הוא בא לידי ביטוי במה שיעשה מפני שצובה בו, והשני במה שיעשה מפני שהוא מוכרח בו וצריך. הוא אומר, אני אתן לך עכשיו הדרכה איך זה יבוא לידי ביטוי בפעולת המצוות, ואיך זה יבוא לידי ביטוי בפעולת ענייני הרשות. פירוש, האחד הוא כלל מעשה המצוות. והשני, כלל מה שהאדם משתמש מן העולם לצורכו. מעשה המצוות, הנה התכלית בו לאדם שיעשה ומבואר הוא, שהוא לקיים מצוות בורו ולעשות חפצו. אתם שומעים, אדם שמקיים מצווה, אומר הרמח"ל, אתה צריך לכוון שתי כוונות. אני הולך עכשיו מכוון לקיים מצוות בורי ולעשות חפצו. מסביר הרמח"ל, והנה הוא מקיים חפצו, התברך שמו בזה, בשני דרכים נמשכים זה מזה. ואין, כי הוא מקיים חפצו במה שציווה הוא שיעשה המעשה הוא והוא עושה הוא. ושנית, כי הנה במעשה הוא, הנה הוא משתלם באחת ממדרגות השלמות שהיא תולדת המצווה ההיא, וכמו שזכרנו, והנה מתקיים חפצו יתברך שמו, שהוא חפץ שיהיה האדם משתלם ומגיע לענות בטובו יתברך שמו. אתם שומעים את הפלפול? תורה זה ממש... ממש פלט פליין, שמו שהרמח"ל אומר, שאני מקיים מצווה, בעצם מה אתה מקיים? הוא אומר, אני מקיים את חפץ השם בשני דרכים נמשכים זה מזה. האחד, שאני מקיים חפצו שציווה הוא שיעשה המעשה ההוא והוא עושה הוא, והשני, שהרי המצווה הולידה את רצון השם. שמהו רצון השם באמת? שאנחנו נקיים את המצוות לטוב לנו כל הימים, כדי שנקבל את השלמות המוחלטת שנולדה מעשיית המצווה. וכעת אני שואל אתכם שאלה מאוד מאוד פשוטה, שהציקה לי זמן רב מאוד. איך אפשר לחלק את זה לשני דרכים נמשכים זה מזה? הרי אני אשאל אתכם שאלה, למה הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו במצוות? לטוב לנו כל הימים. אז יש דרך אחת או יש שתי דרכים? אז מה זה שתי דרכים? למה לא טוב שאני אכוון במצווה רק דבר אחד? אני הרי אני מניח תפילין עכשיו בשביל למשוך השפעת שלמות אלוקית נצחית במהרת התפילין הזאת שתלווה אותי לנצח ותגרום לי להיות דבק בטוב האמיתי. למה צריכים לעבור את דרך א' שממנה תימשך דרך ב'? מה אתה אומר?
שאולי למנוע שאם אין לך באמת הכוונה השנייה, שלא תוותר על הראשון, שלא תחשוב שזה, כאילו, רק התוצאה היא העיקר, ואז תגיד אם אני לא מספיק בדרגה של התוצאה הזאת.
אבל אתה, מי כמוך יודע שזה חוק מוחלט שלא תלוי, לא תלוי בשום גורם, בין אם כיוונת, אם אתה רוצה לכוון באהבה ועירה, מצוות התפילין, תעיר עוד יותר, אבל תמיד בעצם הדבר שהאדם הלך וקיים את המצווה, הוא דבק בשלמות הזאת.
אולי
הוא
לא יקבל את הכוונה
הראשונה,
יבוא להזיץ קצת בפרטים המחקים המחקים שסוגרים שלו, ולהגיד טוב, הכל זה... כמו הסקולה הזאת שם. יפה, יפה מאוד. עוד מישהו רוצה אולי לומר את הדת, לומר סברה? זה לא הוגן, אני לוחץ אליכם בזמן קצר, דברים שצריכים באמת עיון גדול, אבל מה ש... ככה מה שעולה ב...
עוד פעם,
רב,
איזה
שתי כוונות צריך? עוד פעם, הוא אומר, שאדם ינהיג את פעולותיו, שבשעה שאני מקיים מצווה, אני אקיים את זה, לעשות את חפץ השם בשני דרכים, שתי דרכים נמשכים, נמשכות זו מזו. האחת, שאני מקיים, מכוון לשערי הוא ציווה אותי לעשות את המעשה ההוא ואני עושה, לקיים את מצוות בורי, והשני, שהרי נולד מהמעשה ההוא, השלמות של הטוב האמיתי שהקדוש ברוך הוא רצה להיטיבי. אני אחדד את השאלה. הקדוש ברוך הוא ציווה אותי רק בשבילי. הקדוש ברוך הוא לא ציווה אותנו בשבילו. חס ושלום, אם הוא צריך את המצוות שלנו, אין לנו כבר יותר את מי לעבוד. אם חס ושלום הוא צריך לבריאותיו, אז הוא כבר הפסיק להיות אלוקים. הוא בלתי תלוי בזולתו. את זה כבר למדנו בפרק א'. אוי ובוי. ואני חייב גם להגיד, חייב להגיד הערה שכואבת לי בתור הערה, אתם תבדקו את זה, אבל אני רואה בהרבה ספרים לאחרונה שמשתמשים בביטוי מאוד מאוד מסוכן, שהקדוש ברוך הוא מתענג בעשיות המצוות שלנו. נורא נורא דוחה ומאוד מאוד צורם להשתמש במילים כאלה. אנחנו, התורה בדיוק, מה זה נחת רוח? נחת רוח זה הכוונה היא שרצונו נח בעולמו. שמדברים שכבוד השם לעולם, צריכים להגיד, כבוד השם זה לא חס ושלום מתייחס אליו. כבוד השם הכוונה היא, תוכנית ההטבה שלו הכוללת וההיסטוריה מתגדלת, התגדל והתקדש שמו בעולם, זה גילוי רצונו. לקדוש ברוך הוא אין שם. שם זה רק עד כמה שהוא נגלה בעולם שלנו לצורכנו, לצורך להיטיב לנו כל הימים. אבל חס ושלום, כל משמעות שמשתמעת, שאיזשהו נופל בחס ושלום טעות, כאילו הוא מתענג מהמעשים שלנו, זה ממש מילים שלא יאמרו. זה צריך לצרום לנו באופן שממש בלתי אפשרי לראות כאילו מילים. ולמה צריכים להטות אותנו בכלל? ושמע להשתמש בביטויים, יכול להיות שנשאל את המחבר שכתב את זה, הוא יתנצג, התכוונתי לזה, ולא. למה לדבר בשפה כזו? ושמע, למה להגיד את האמת? לגדל את כבוד השם. קודם כל זה לשון פסוקים. אז ברגע שאומרים שם פסוקים, גם פסוקים צריכים ביור. הרמב״ם את כל המורה נבוכים כותב גם להסביר את הפסוקים. לא שפסוקים אין בהם מקום להתבלבל. אבל כבר התקרבנו יותר. להגיד, נגדל את כבוד השם. כמו כל נוסח התפילות, יתגדל ויתקדש מרבה. אחר כך נבין מה זה כבוד השם. כבוד השם זה מגמת השם. זה, כי כבוד השם זה רק משהו התייחס לזולתו. משהו יצר, נתן... טוב יצר כבוד לשמו, שהקדוש ברוך הוא אפשר לנו כבריותיו להגדיל את כבוד השם במציאות הזאת שהוא יצר, ששם יש יותר ופחות, אבל חס ושלום שהוא עצמו מצד עצמו איננו צריך לזולתו כלל. אז כל הבירורים האלה צריכים להיות לנו מאוד מאוד ברורים. כל זה אני אומר לשוב להערה שלנו כאן. אז אם כן, אם הוא ציווה אותנו הרי רק לטוב לנו כל הימים, אז ממילא הרצון שלו זה רק להיטיב לנו. אבל לא שייך להגיד שיש הוא מקבל, אז איך אני עכשיו מכוון? הרי אני מכוון לקיים מצוות בורי. הוא, כל המגמה, כל הסיבה היא רק לטוב לנו כל הימים. אז מה שייך להגיד? כוונה א' וכוונה ב'. אמנם הרמח"ל קושר ואומר שהיא כוונה נמשכת זו מזו. משהו שוודאי זה ודאי קשור, אפשר להפריד אותם לחלוטין. אלא משהו שזה רק הקדמה לכוונה השנייה. ואנחנו עדיין קשה לנו, למה צריך את ההקדמה הזאת לכוונה השנייה? שהיה מספיק לכאורה רק את הכוונה השנייה. לומר, אני מקיים מצווה כדי שיהיה לי טוב כל הימים. מה לעשות שככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם?
בגלל שהוא ציווה אותם שיהיה לנו טוב, אז אנחנו עושים את זה.
אבל למה הוא בעצם ציווה אותם? כמו שאני אבא מצווה את בניו, תאכלו אוכל בריא, תאכל מעץ החיים בחי לעולם, הוא ציווה אותנו, תאמינו בי שזה הטוב האמיתי, ואל תאמינו לנחש שמציע לכם רע ועוטף אותו בטוב.
אבל למה אתה מקשיב לאבא? בגלל שזה כיבוד דורים, בגלל שזה טוב לכם?
עכשיו אתה ניגש, אבל אתם אומרים הערה יפה. השאלה היא אם זה הפשט בספר. אין ספק שהמסילת ישרים אומר שהוא מדבר על הכוונה האמיתית בפרק י"ט, אז הוא אומר שמי שיעבוד את הקדוש ברוך הוא כדי לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו, אין כוונה זו רעה, אף על פי שהיא לא הכוונה היותר שלמה. דיינו, אדם שבאמת אומר, הגיע, השיג באמת, ואומר, אני בררתי את האמת ואני יודע שרק יש טוב אמיתי, ואני רוצה לפנות רק לטוב האמיתי ולא לטוב יחסי. ולכן אני עובד את הקדוש ברוך הוא על מנת לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו, אדם הזה אי אפשר להגיד שהאיש הזה עובד שלא לשמה. מה זה נקרא שלא לשמה? שלא לשמה זה רק אדם שאומר את המשנה על מנת לקבל פרס. פרס הכוונה היא פרוסה. פרוסה אומרים רק על דבר יחסי ענייני העולם הזה. מי שעובד על מנת לקבל בריאות ופרנסה טובה בעולם הזה, זה נקרא על מנת לקבל פרס. מי שעובד כדי להתאבק בלוקים חיים, אפשר לקרוא למה לקבל פרס. אבל, נראה מסילת ישרים, וגם הגר"א בספר משלי מאיר, כמו שהמשנה התחלקה, אלא הבו כעבדים המשמשים שלו על מנת לקבל פרס, והיא מורה שמיים עליכם. אומר הגר"א, מרומז פה שיש עוד כוונה עוד יותר עליונה. זה לא אומר שהכוונה היא אמצעית, היא לא טובה, אבל עדיין יש כוונה עוד יותר גבוהה. ומה היא? שהתגדל כבוד השם. כמו שהוא אמר, שאדם מרוב אהבת השם בשעה שהוא מקיים את המצוות, לא שהוא אומר יש כוונה נוספת. כל הכוונה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם לטוב לנו, אבל בשעה שהוא מקיים את המצווה לרוב אהבת השם, הוא לא עוסק באותו רגע בתכלית שתצא לא מזה, אלא הוא כעת עוסק באהבת השם. הוא אומר, הלוואי שכבוד השם מתגדל. הוא רואה פה את מגמת השם בעולם שמתגדלת, והוא חושב כעת על מגמתו. זה דקות בתוך החסידות. הוא אומר, זו הכוונה המצויה בחסידים. אז עכשיו, ודאי שאתם אומרים הערה נכונה, אבל האם זה יפתור לנו את הבעיה אצלנו? אם הוא היה אומר, תכוון ששמו יתגדל בעולם, הייתי מבין. אבל הוא אומר, הוא לא מוכן לוותר על המרכיב שנקרא כדי לקיים את המצווה.
אז מה שכתוב על עולם, יש לה בורא, שיש שתי כוונות. זאת רצון הבורא וכוונות יותר. הוא לא אומר על הדברים האחרים.
זאת אומרת, הסוגיה בגמרא, מצוות צריכות כוונה, הכוונה היא לדעת בעניין הציווי. הוא צודק, ודאי שזה גדר מצוות צריכות כוונה. לא מדברים בכלל בענייני לב, אלא פשוט מודעות שאני מודע לציווי שלי.
נכון. זה לא הכוונה בכוונה רגילה שמדברים?
אתה צודק, קודם כל אתה נותן לזה מבנה. אתה אומר, הכוונה הראשונה רמח"ל היה תורני, הוא אמר בנה את זה על הגמרא הזאת, יש מבנה א' שאותו לא מדלגים. מבנה שחז"ל קראו לו מצוות צריכות כוונה. אתה אומר רעיון מאוד יפה. אתה אומר, זה לא סתם הם בחרו מילה מושאלת, אלא חז"ל קראו לזה לסוגיה הזאת מצוות צריכות כוונה. היו צריכים להיות מצוות צריכות ידיעה שאתה מצווה, שלא תחשוב שאתה סתם תוקע על השיר. לא, חז"ל קראו לזה כוונה. סימן שגם זה קומה א' בעניין הכוונה הכי תכליתית עוברת דרך הכוונה הזאת. אתה מביא מקור נאמן לרמח"ל. אבל עכשיו, אם עדיין ביור, למה חז"ל קראו לזה כך? בוא נעביר את השאלה לחז"ל. למה באמת חז"ל ראו שכוונת המצוות חייבת לעבור דרך המבנה של כוונת המצווה? זה לכאורה נושא טכני. שתדע שאתה בכלל מצווה. זה בכלל הנושא של כוונה. מה אתה צריך לדעת בכלל שאתה מצווה? אחר כך נטפל בנושא הכוונה. למה חז"ל קראו לשלב הזה, קראו לו כוונה?
נכון. אז המצווה זה לא שהיא רק גדלים, יש בה גם את הכוונה. אז
מצד הגדרים ומה שאני צריך לעשות. ומצד ההשתלמות...
נשמע מה שאתה אומר, ההצעה שלו היא כזו. הוא אומר שאולי בשלב א' אנחנו פונים לדיוק הגבולות והסדרים, ובשלב השני אנחנו פונים לענייני הכוונה. אבל זה יהיה מאוד מאוד קשה בספר, כי הרמח"ל כאן מדבר עכשיו רק על הכוונה. תשים לב, את גבולות וסדרים הוא כבר סיים, וכעת הוא אומר, אני כעת עוסק ממש בהנהגה הזאת, שיהיה מנהיג את כל פעולותיו להשגת התכלית הזאת, לא ייתן ממנה, בו הוא מבחין שתי הבחנות. ממש לכאורה זה די מפורש שהוא מקיים חפצו, כעת אני הולך לקיים את חפץ בורי, הוא לא עוסק בכלל פה בדיוק הפעולות, רק בהנהגת הפעולות, לאיפה אני מנהיג אותם.
זה הכיוון שם?
בדיוק, כן.
זה לא לפני המצווה שאתה חושב על זה, זה לא הכוונה פה?
עוד שאלה, עוד שאלה. כעת הוא מייר לנו עוד הערה. שאלה מאוד יפה. לגבי החומר דיברנו שזה חופף עלינו. שאדם בשעה שהוא עסוק במלאכה או עסוק בסעודה, אי אפשר לחייב אותו עכשיו בשעה שהוא אוכל לחשוב מחשבה נוספת. הוא שואל שאלה, במצוות, האם המצווה זה גם על דרך החפיפה, או על דרך שפה הכוונה היא יותר פועלת בשעת המצווה? מה אתם אומרים? גם השאלה אם רק חפיפה, האם יש יותר מזה? ברור. לא, כן, אבל בחומר יש משהו מנוגד. חומר, אדם עכשיו התורה, החזל תברך ברכת הנהנים, עכשיו בעיקרה דין מותרו לאכול, הוא לא חייב כל הזמן לחשוב, אלא כמו שאמרנו זה חופף, בפרט שאדם מוסיף במלאכת בעל הבית, זה ממש בלתי אפשרי שהוא בכלל יעסוק בענייני החומר עם מחשבה נוספת. אבל בשעת המצוות, איך הכוונה באה לידי ביטוי? אז אני חושב שחזל כמו, אני אומר, בוא נתחיל מהמינימום, כמו שחזל תקנו לנו ברכת הנהנים, שהרמח"ל בסוף בקטע האחרון של דרך השם מסביר לנו שבעצם תקנת ברכות הנהנים זה תחנת תזכורת לכיוון הכולל. עשו לנו תחנת תזכורת לכוון את הדברים. אחרי שברכת אי אפשר יותר מזה לחייב את האדם להיות שקוע עכשיו הוא שוכח לרגע מעצמו. כביכול יוצא רגע מהסרט. נורמלי, אדם נורמלי. אפשר ברכתי ברכת הנהנים, אתה לא רוצה שברכתי לבטלה. אז תן לי ליהנות. אז עכשיו נורמלי שעכשיו זה לא יכול להיות, אי אפשר לקחת לו את זה. אבל על דרך זה המינימום הזה בעשיית המצוות. ברכות המצוות הוקנו כדי לכוון את האדם. מה אני כעת הולך? אני אשר קידשנו במצוותיו. אני גם מצווה וגם מקדש. וגם כל מה שאני פועל במערכת המצוות, אני עכשיו אומר את זה, מכוון. מה הוא יעשה אחר כך בשעה שמקיים? אני בטוח שיש מצוות שבלתי אפשרי לכוון שתי כוונות. יש מצוות שדורשות מהאדם מאמץ גדול, כמו שאמרת, לשכב עכשיו ולנקות את ה... ויש מצוות גם דרך אגב שלא תקנו להם ברכת המצוות. ויש גם מעשים חומריים שלא תקנו להם ברכות הנהנים. יש גם יוצא דופן שהרשב"א עומד עליהם וצריכים ליישב. למה ואיך אנחנו פותרים את זה בפתרונות? אמרנו, יישאר לנו בסוף רק החפיפה. אבל בגדול אנחנו יכולים להגיד שברכת המצוות תוקנה לנו בשביל לתת לנו את הכיוון לדרך. אם המצווה היא מאפשרת לנו דבקות במחשבות שאנחנו עסוקים סוף כל סוף, אדם מחזיק את הלולב וכמנהג נקי הדת שבירושלים שהיו הולכים לבקר חולים מהלולב והלכו עם הלולב כמה שהם היו יכולים, עדיין אפשר לי שאני מחזיק חפץ מצווה ואני יכול עדיין לתת את ליבי למצווה יותר, ברור שהרי זה משובח. אין ספק שאדם דבוק במצווה יותר. אנחנו מתחילים מהמינימום עד המקסימום. טוב, אז נחזור לשאלה שלנו הקודמת, אם נשאר לנו זמן. נחזור לשאלה. מה הם שני הדרכים הנמשכים זה מזה? ואני אנסה להציע, נדמה לי שכאן רמזו את זה חלק מהבחורים, אני אנסה להסביר את זה כאן. יש לנו דבר אחד שאותו אי אפשר לדלג. הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, תתארו לכם מה יקרה אם אדם יבין, אם אדם רואה, אני שואל אתכם שאלה, אם אני אתייחס, מה לדעתכם, הבן שלי נהיה בר מצווה עכשיו, ואבא שהוא בן אותי, אבא, מה זה התפילין האלו? אני אגיד לו, התפילין האלו זה חפץ שהסגולה שלו, שמי ששם אותו על היד ועל הראש, הוא מתקרב לקדוש ברוך הוא. האם האמירה הזאת, אני יצאתי ידי חובת חינוך במצוות התפילין הזו? מה הבעיה? בואו נעמוד על הבעיה הזו. הרי לכאורה, אמרתי דברים נכונים, לכאורה. מה? איפה אמרתי טוב, מה לא אמרתי לא טוב?
זה המצוות.
יפה, בלי ציווי. דילגתי על עניין הציווי. אבל אמרתי לו, תשמע, תקפיד, כדאי לך להקפיד מאוד. החפץ הזה, אתה רואה שיש עליו שין, אתה רואה שהוא נורא נורא יהודי. אם אתה רואה שהוא עומד על שם שקאי וזה, ואני אראה לו, וזה, מי ששם את זה על הגוף שלו, זה גורם לו קרבת אלוקים. אני לא מדלג איתו על המושג מצווה. ציווי. היום גם על ההזמנות לבר מצווה, אנחנו כבר לא כותבים כבר בדורות האחרונים עול מצוות, זו מילה נורא נורא לא פופוליסטית. נוע מצוות. מה? זה כבר המדגדקים. אבל זה כבר, מצווה היא כבר מילה נורא מפחידה היום בעולם שלנו. אף אחד לא יגיד לי מה לעשות, הנכד שלי בן שלוש אומר לו, תעשה ככה, לא בא לי. אין מה לעשות, זה עולם שלא בא לי, בא לי. ולך תגיד לאנשים היום, להסביר להם את עומק הדבר, שהמצווה היא המשלימה. זה דבר עמוק. בדבר הקטן, בהבנה הפשוטה השטחית, אנשים מבינים שעול זה דבר שהוא לא נשמע טוב. אז עכשיו, מה יהיה בעיה אם אני אגיד לו, חנך אותו ככה בתפילין? חינוך הזה הוא חינוך לא אמיתי. למה? כי באמת אתם יודעים לכם דבר עמוק מאוד. התפילין לא מקדשות את האדם. המצווה מקדשת. תשמעו היטב היטב. חז"ל הדגישו את זה בהדגש עמוק עמוק מאוד. ותדעו לכם שלצערנו הרב, המסר הזה לא מספיק מובן לצערים להרבה אנשים. אני אומר את זה חס שלום במקום של התנסות חס שלום. אני אומר את זה כצופה ביחד איתכם, ותשימו לב לנקודה הזאת. היא נקודה שהיא הולכת ומשתחקת. למה? כי ברגע שאנחנו לאט לאט מוסיפים דברים, כל מיני מנהגים חיצוניים, וכל מיני דברים שכביכול אנחנו מרגישים שכל מיני דברים יהודיים, היום קוראים לזה יהודאיקה, דברים שגורמים לנו כביכול להתרגשות ולדברים ש... אנחנו לאט לאט מחרסמים במושג שנקרא מצווה. אלה המצוות שאין נביא רשאי לחדש. מערכת אלוקית מדויקת שרק על ידה ניתן ליצור יחס בין הבלתי מושג למושג. אין שום מערכת אנושית כאן בעולם שאפשר באמצעותה להתקרב לקדוש ברוך הוא. אור בהמה גסה זה לא, אין לזה שום יחס איתו יתברך. גם אם חקוקה להשין וגם אם מחולקת לארבע חלקים, וגם אם כתוב בתוך ארבע פרשיות, יש רק דבר אחד שיכול לחבר בין הבלתי מושג למושג. כוח המצווה. רמח"ל קורא לזה, זה אומנא דמלכא. הוא אומר, את זה קיבלנו במעמד הר סיני, כוח המצווה ועושה. הכוח היחיד, כוח מלכותו, זה כוח מלכות, קבלת עול מלכות שמיים, שרק כוח המצווה הוא יכול לקשור את האדם עם יוצרו. דבר עמוק עמוק מאוד, רק יש מאמר חז"ל נפלא בדרשת חוקת, רבי יוחנן בן זכאי ישב בשיעור עם התלמידים, הגיע פתאום גוי אחד באמצע השיעור, ושאל אותו, תגיד, מה זה? שמעתי שאתם, שיש לכם טמאים, אתם לוקחים פרה ושורפים אותה, ועושים את האפר ומזים ואומרים טהור. אז הוא שואל אותו, איך אתם שקורא לכם, שיש לכם רוח רעה על בן אדם, עד לפני כמה, לא הרבה שנים, כל הגויים חיו ככה בתרבויות ואמונות תפילות, גם היום רק איזה שינה כסורה, אבל בכל אופן, מה אתם עושים שיש לכם כאלו? מה אנחנו לוקחים מסבים ושורפים אותם, מעלים אשן ומוצאים ככה מסלקים את הרוח רעה? אמרו לו, ישמעו, אז לך מה שפיך מדבר, מה אתה שואל אותי שאלות? אתם עצמכם עושים את הדברים האלה. ככה, פתר אותו. אז כשהגוי יצא מהחדר, התלמידים אמרו לו, אבל זכאי, רבינו, אותו פתרתו, אותו אתה דחיתו בקש. אבל מה האמת, מה אתה אומר לנו? אמר להם, תשמעו בניי, לא המת מטמא ולא הפרה מתארת, אלא גזרה גזרתי, חוקה חקקתי, ואי אתה רשאי לערער אחריה. תשמעו היטב איזה עומק. אין חיידקי טומאה במת, ואין חיידקי קדושה באפר פרה אדומה. הראיה הכי גדולה, שאותם חיידקים פעם מטמאים פעם מטהרים. אם זה היה חיידק טהרה, הוא לא היה מטמא את היוצא, את השורף, את הפרה. זה חוקה אלוקית, זה הגזרה, זה כוח המצווה גורם את הקדושה, את הטומאה, את הטהרה ואת הקרבה. זה דבר עמוק עמוק מאוד. ואם תתבוננו היטב תראו כמה זה עמוק וכמה זה לא פשוט להבין את הנקודה העמוקה הזאת. אנשים יכולים להתייחס לפעמים לחפץ יהודי באותה חרדה כביכול כמו שמתייחסים למצווה, וזה מראה כמה אנחנו רחוקים מהבנת עומק הדבר הזה. מה אתה אומר?
אז שואלים, זה קשור לזה שתשמישי מצווה אפשר לזרוקים. רוב התשמישי מצווה אפשר לזרוק אותם.
זה שייך למערכת הקידוש החומר. דבר שהוא תשמיש קדושה, אז הוא הפך להיות מקודש מצד שהוא היה נרתיק ל... מה?
לא, אני אומר לזה לרוב כתבים וכיכר...
כל דבר
ש... עובד תורה מזוזות.
שם השם נקרא עליו, בגלל שאין בהם, הכלל הוא מה מבדיל בין תשמישי קדושה לתשמישי מצווה? איפה שיש בו שם, זה תמיד תשמיש קדושה. איפה שאין בו שם, זה תשמיש מצווה. כל הספרים, תפילין ומזוזות, יש בהם משהו שמיוחס לשם השם, הוא הפך את כל החומר להתקדש בגללו, כי שם השם חל עליו. ודבר ששופר או לולב שאין בו שם השם, ברעיון הכל קשור לשם השם, ולא שם השם חל עליו בפועל, אז הוא לא מתקדש, והוא רק, ורק הוא נשאר קדושת המשפט.
זה קשור לעניין הזה?
אפשר, אם אנחנו נרחיב, אז הכל שייך בסוף לזה. השאלה היא איך החוק, מה נכלל בחוק? יש דברים שתלויים רק בחוק, יש דברים שהחוק גרם לשם השם כבר לחול במציאות. אז בכל אופן, עכשיו אנחנו רק נסיים ונאמר כך. הרחל אומר, אי אפשר לכוון כוונה ישירה ולהגיד, הרי אני מניח תפילין כדי שיושפע עליי שפע, את כל האי רצון נגיד מה שכתוב בסידור נגיד אחרי ברכת המצוות. אבל אם נדלג ונגיד רק את האי רצון שיושפע עליי בזכות המצווה הזאת שפע שפע, זה לא עובד בלי שאנחנו כיוונו את עצמנו לכוח המצווה. אנחנו מצווים ועושים, אנחנו באים כמצווים, שייכים לכוח המצווה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.